משפחה ושות', עם עורך הדין אור גלאון.
ערב טוב, ברוכים הבאים לעוד תוכנית של משפחה ושות', התוכנית שמביאה אל המיקרופון את כל מה שקשור למשפחה, משפט, אהבה, פרידה, זוגיות, ירושה וכל מה שביניהם. אני עורך דין אור גלאון ואנחנו כאן בלייב חי מן האולפן. התכנסנו פה ביחד כדי לדבר על המקומות שבהם החוק פוגש את הלב ועל איך אפשר לעבור תהליכים משפטיים ומשפחתיים גם כשהם לא פשוטים בצורה חכמה, רגישה ואפילו עם קצת תקווה. אז היום בתוכנית נשלב בין העולם המשפטי לעולם הרגשי והטיפולי וננסה להבין יחד איך אפשר לדבר על נושאים שבדרך כלל מעדיפים להימנע מהם. כסף, אמון, פרידה, אפילו בגידות. וכל זאת בלי להפוך את הבית לשדה קרב. האורחת הראשונה שתהיה איתנו עוד ממש שתי דקות, דוקטור מיכל צוקר, מטפלת זוגית ומשפחתית, תעזור לנו כהרגלה, היא פה הרבה, להבין למה הכי קשה לנו לדבר דווקא על מה שהכי חשוב. נדבר איתה על הסכמי ממון, אהבה, אמון ומה שביניהם, איך מדברים על כסף בלי לפגוע באינטימיות, מה קורה כשהעורך דין ממליץ על הליך משפטי והמטפל או המטפלת ממליצים על הידברות והסדר. נביא דוגמאות להתנגשות הזו שיכולה להתקיים בין המשפטי לבין ההליך הטיפולי. נשאל איך טיפול זוגי או גישור משפחתי יכולים לשנות את התהליך כולו, ומה קורה כשבמקום מלחמה לילדים מנסים לבנות שיתוף פעולה לטובתם. כי בסוף, גם כשנפרדים, הילדים לא צריכים לשלם את המחיר של המלחמה. נדבר גם על הורות משותפת אחרי פרידה, איך הופכים את ההחלטות של בית המשפט להסדר רגשי שעובד באמת, ואיך מתמודדים עם תחושת התחרות על הילדים. ולפני שניפרד מדוקטור צוקר, בתקווה שנספיק, ניגע ונעסוק גם באחד הנושאים הכי טעונים והכי אנושיים, נאמנות, בגידה ומה המשמעות שלה, גם משפטית וגם רגשית. ואם כבר נשבר האמון, האם אפשר לשקם אותו כשעורך הדין, כמוני למשל, כבר בתמונה? ובחלק השני של התוכנית נעבור לאנרגיה של הדור הצעיר, בלי להעליב, מיכל אותך ואותי, עם קריצה והומור, כשאלינו תצטרף המכרה שלי, נועה ירקוני, איתה נדבר על איך הדור הצעיר רואה את דיני המשפחה והירושה. אני הצעתי לנועה שנדבר היום על איך נראים נישואים בעולם של טינדר, מה דעתם של צעירים על הסכמי ממון, רומנטיקה, פרקטיקה, ומה קורה כשמדברים על ירושה לפני שיש בכלל רכוש. אבל האמת, כרגיל, אין לי שום שליטה על נועה, ואין לי מושג על מה נדבר איתה היום. אז תישארו איתנו לשעה מרתקת, על משפחה, על רגשות, על משפט, ועל איך לשמור על קשרים טובים, גם כשהחיים זורקים אותנו לאתגרים הכי גדולים. עוד ומתחילים.
משפחה ושות.
אז אנחנו עם דוקטור מיכל צוקר, היא הכירה את התוכנית, היא נמצאת איתנו המון, מטפלת זוגית ומשפחתית, מייסדת בית הספר נמש למקצועות המשפחה. ערב טוב.
ערב טוב, אהלן.
אהלן, איזה כיף שבאת איתי לשידור החי הזה באולפן.
ממש כיף, בלייב.
נכון, נכון. מיכל, יש לנו הרבה נושאים, אני יודע, ככה אמרתי לך לפני התוכנית, מה הולכים לדבר, אמרת לי, אור, זה 4 תוכניות, בוא ננסה. אז דבר ראשון, קצת על הסכמי ממון, תופעה, הסכמי ממון לפני הניסויים, תופעה שאנחנו עורכי הדין נתקלים ממון, זוגות שמגיעים, יש צד אחד שיש מביא איתו רכוש ומבקש שיהיה הסכם ממון, שיבטיח את זה, והצד השני אנחנו רואים מאוד 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 נפגע, גם נשים, גם גברים, זה לא מגדרי, מאוד נפגע. אני ראיתי ב-23 שנים שאני עושה את זה, לא מעט זוגות, לא רוצה להגיד הרבה, שנפרדו בקטע הזה, ביטלו חתונה.
וואו. ואתה בעד הסכם ממון בתור עורך דין? אתה בעד?
אני בעוד.
כי אתה גם פוגש אחר כך מה קורה כשאין להם הסכם ממון.
כשאין, בדיוק. יש את ההסכם הזה שמונע מריבה, וגם אני חושב שאם המשפחה שלו או שלה נותנים, אין עם זה שום בעיה. להפך, צריך לסמוך שיתנו ברווחה, אני אחתום כדי שהם ירגישו בטוחים לתת, ולא יחיו איתי בפנקסנות.
מהמם.
דעתך.
לגמרי. אני מאוד מאוד בעד זה. אני חושבת שזוגות, דווקא כשהם אוהבים בתחילת הדרך, אתה יודע, הם אוהבים, הם מחזיקים ידיים, הם לא בשלב של פירוק ו- 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 וגירושין, הם בשלב שהם חברים טובים, דווקא אז זה זמן מעולה, דווקא אז לחשוב ביחד על הדברים האלה, שאם במקרה תהיה פרידה, איך נעשה את זה יפה? איך נדאג כל אחד לצד השני גם, ולא רק לעצמנו, כי אז אנחנו אוהבים.
אבל איך עושים את זה? הנה, אני בא, ואני ממשפחה מאוד מאוד עמידה, ואני הולך להביא לנו דירה וכספים והכל, וההורים שלי, כך אני אומר לך, יכול להיות שזה גם אני, אבל זה אומר שאתם ממש רוצים לתת לנו את כל זה, אבל שתחתמי, שאם זה לא הולך, זה לא שלך. איך אני אומר לך את זה שלא תעלבי?
כן.
שלא תיפגעי, שלא תבטלי את החתונה.
כן, אז כמובן, זוגות שביטלו את החתונה בגלל זה, בוא, הם לא ביטלו את החתונה בגלל זה. נכון? הרי לא טוב שם גם בעוד, בעוד תחומים, בעוד, יש עוד חיכוכים או תחושה שאני לא אהובה, אני לא מוערכת, יש שם את זה ברקע. אם אתה מצליח לגרום לי שאני אהובה ומוערכת, ולגרום לי להרגיש את זה, אז זה לא באמת ישנה לי מה יקרה במקרה שאנחנו נפרדים, כי אני גם יודע שאנחנו לא נפרדים, כי אני מרגישה אהובה ומוערכת. אז איך עושים את זה? האם הזוגות שאנחנו פוגשים, שדנים בשאלות האלה, האם הם עסוקים, משקיעים את תשומת הלב שלהם, בלעטוף אחד את השני באהבה? אם אנחנו עטופים באהבה, לא תהיה לנו בעיה לחתום גם על הסכמים מאוד דרקונים. הזוגות חותמים על הסכמים לא שוויוניים. ובוודאי אם ההסכם הוא גם הגון.
אני שומע רק את המאזינים צועקים לנו חזרה דרך המיקרופון והאוזניות, אבל הפוך, מיכל, הרי זה בדיוק, אם אנחנו כל כך עטופים באהבה, אז זה סותר עכשיו שנתיישב, ורגע נדבר על כסף, וזה שלי וזה שלך.
למה זה סותר? אנשים באמת חושבים שכסף זה דבר מלוכלך. אתה יודע, בחברה הישראלית יש שלושה נושאים שאסור לדבר עליהם, ממש טאבו. אחד זה כסף, שתיים זה מין, נכון, והשלישי זה מוות. אנחנו לא מדברים באמת על מוות, על הפחדים שלנו מזה, על מה אנחנו היינו רוצים שיהיה, איך אנחנו היינו רוצים שיהיה. ממש אנשים נמנעים לדבר על הנושאים האלה. כסף זה נחשב דבר מלוכלך, כמו מין גם. אסור לדבר על זה, זה בחדרי חדרים. ולמה? למה שזוג אוהב לא ידבר על הדבר הזה?
כי זה לא מדברים רק על כסף, זה מדברים מה יהיה עם הכסף כשניפרד. מי רוצה לדבר ערב החתונה, על מה יקרה שניפרד? זה מעליב, זה פוגע, זה מקלקל, זה מוריד. אני בכוונה מרים לך את השאלות האלה, כי צריך לדעת איך להתמודד עם זה.
זה מעליב אם אני באמת חוששת שאולי אתה עוזב אותי מחר בבוקר, אבל אם אני מרגישה עטופה באהבה, ואתה מרגיש עטוף באהבה, ואנחנו נורא נורא בחברים טובים, אז בוא נדבר רגע, נדמיין רגע מצב שבו אנחנו נאלצים להיפרד. נניח שיקרה מצב בעוד הרבה זמן, כרגע זה כמובן ממש דמיוני, אבל נדמיין את זה רגע שאנחנו נפרדים. ואז אם אני כל כך אוהבת אותך, ואתה כל כך אוהב אותי, האם לא חשוב לך לשמור עליי שאני לא אזרק לרחוב כלכלית? האם לא חשוב לי לדאוג שאתה תוכל להחזיק את עצמך? בוודאי, אם כבר יהיו לנו ילדים, אז חשוב לי שאתה לא תתמוטט כלכלית, ולך אמור להיות חשוב שאני לא אתמוטט כלכלית. אז דווקא אז זה הזמן לדבר על זה. וכמובן שהסכם ממון טוב הוא הסכם שנועד שנחביא אותו במגירה, ולא ניגע בו אף פעם יותר, נכון? הוא רק למקרה חירום.
אני מסכים איתך שבדיוק מה שאמרת, שכמה שלא נעים, אולי לדבר על זה לפני החתונה, זה הרבה יותר קל מלדבר על זה כשכועסים עוד 10 שנים.
זה לא, ממש. כשכועסים ואנחנו רק מחפשים, אנחנו כל כך, כל הפחדים שם יוצאים. דווקא עכשיו אני יכולה להרגיש יותר מוגנת, שאתה תיקח בחשבון גם את גם אותי, כשנעשה החלטות בהסכם.
אז אני קופץ איתך ברשותך לנושא הבא. אז התחתנו הזוג, והיו
עשו הסכם,
הביאו ילדים, שיהיו בריאים, ואחרי 10-15 שנה זה לא הולך, הילדים, אולי צעירים, אולי כבר טינג'רס כאלה. מהניסיון שלך עם משפחות, איך הילדים חווים את שני המסלולים שונים, הורים שמתגרשים במלחמה משפטית בבית המשפט, והורים שמגיעים לחדר הטיפול שלך או כל מטפל אחר, ועושים את זה יפה. איך הילדים חווים את זה? עזבי את ההורים
וארץ,
עכשיו.
זה שמיים וארץ, ויש מחקרים על הדבר הזה. אנשים שמתגרשים בנעים, בטוב, בחברות, אין שום נזק שקורה לילדים, כלום, הילדים ממש ממש בסדר. לעומת זאת הורים ששוברים צלחות, שרבים, שעושים מניפולציות על הילדים, שמשתמשים בילדים בריב שלהם, הם, הילדים שלהם, מחקרים מראים שהם מדרדרים בלימודים, שהם מתקשים חברתית, שהם סובלים יותר מהתמכרויות, יותר מאלכוהול וסמים, דברים כאלה.
גמגום, אני שמעתי.
גמגום, נטייה למחלות.
מתחילים לגמגם בגיל 10 פתאום.
נטייה למחלות אוטואימוניות גם, מחלות כמו סכרת, בגיל ההתבגרות, דברים איומים באמת שקורים נזק בגלל גירושים רעים. אבל זוגות שמתגרשים יפה, כמו שאתה אומר, בחדר הגישור או הטיפול עושים הסכם ביחד, אין שום נזק שנגרם לילדים.
גם אם האנרגיה בבית מאוד קשה, אתם הצליחו להביא את זה לחדר הטיפול, אבל האנרגיה בבית קשה, עדיין הילדים יעברו את זה?
ככל שהם יצליחו להביא אנרגיה יותר נעימה וחברית ועניינית, הילדים יעברו את זה יותר בקלות. זה פער מטורף ההשפעה על הילדים.
אז מסמנים לנו מעבר לחלון שאנחנו חייבים לצאת לאיזה הפסקה, גם לשיר, יש עכשיו שיר, יש שיר, וחוזרים מיד לאחר מכן, ממשיכים עם דוקטור מיכל צוקר. חזרנו בלי אות, בסדר, אנחנו בלייב, הנה, תודה רבה.
משפחה ושות.
יונתן, כשאתה לא נותן לי אות, תן לי את השנייה וחצי פוקוס הזה שאני חוזר, אתה מפתיע אותי, בסדר. חזרנו, אנחנו עם דוקטור מיכל צוקר, ממשיכים. רציתי להמשיך על ילדים, אבל שמענו עכשיו את אושר כהן, כמה הוא נפגע מאיזה אהבה נכזבת. כן, לא, בשיר, בשיר. אז בוא נדבר רגע על בגידות. בסדר, נאמנות, בגידה. צוחקים עליי פה מעבר לזכוכית, אני לא יודע למה. טוב, אני פשוט עושה קשירים, משאירים. כן,
מעולה.
נכון? בגידה, מיכל. טלטלה עצומה על התא המשפחתי.
נורא.
מהנקודת מבט שלך כמטפלת, מה הדבר הראשון שזוג צריך לעשות כשנפל עליו הדבר הזה? גילו, בדרך כלל זה גם, מה שנקרא כרם ביום בהיר, בטח על הצד הנבגד. מה לעשות?
נורא נורא קשה. קודם כל, רוב הזוגות לא נפרדים אחרי בגידה. למרות שזה נדמה לנו בסרטים, הוא זורק את הבגדים שלה מהמרפסת, היא מחליפה את המנעול. זה בדרך כלל לא מה שקורה במציאות. זוגות רובם נשארים אחרי בגידה. אז אם כרגע קרה לנו האסון הזה, אז רגע לקחת נשימה, ואם אנחנו רוצים לנסות לתקן, למצוא ביחד את הדרך איך לעשות את זה יותר טוב, אז קודם כל לא להיבהל מסערת הרגשות המטורפת שתהיה עכשיו. כי אנשים נבגדים הרבה פעמים, הם מרגישים בו זמנית רגשות סותרים. אני גם שונאת אותך וגם אוהבת אותך, אני גם רוצה שתיגע בי וגם אל תיגע בי עם הקל, תתרחק. אני גם מרגישה כעס, גם מרגישה בושה, גם מרגישה אובדן. כאילו המון המון רגשות ביחד, ואנשים נבגדים הרבה פעמים מרגישים כאילו צריך להשפז אותם, משהו קרה להם, אני בסערת רגשות מטורפת, אז רגע לנשום, זה טבעי, זה מותאם, וזה חולף אם אנחנו לא ניבהל נורא, ואם נבוא לנסות לתקן.
יש לך איזה כלל אצבע, נגיד, צריך כן לנסות קודם כל לדבר אחד עם השני עוד לפני הטיפול, להתיח אחד בשני.
אין, זה לא עובד, אי אפשר. הזוגות במצב הזה מדברים שוודית וסינית, הם לא יכולים לנהל שיח שהם יבינו אחד את השני, כי הם נורא נורא פגועים. כשאנחנו רגשיים ופגועים, אנחנו לא שומעים טוב. אז אין טעם לנהל שיח. בואו לטיפול, ובואו נחפש ביחד את הדרך, לאט.
אגב, את בטיפול דורשת לקיחת אחריות, שהצד שעשה ועוד לא מודה, כן מודה, לא, את מצפה לדבר הזה אצלך? את אומרת, או בלי זה בכלל אי אפשר להתקדם?
אני לא יודעת מה זה לקיחת אחריות. לקיחת אחריות בעיניי זה שאם היא בגדה בו למשל, זה שעכשיו היא תעבוד בלאהוב אותו. אז אני לא יודעת אם זה דווקא איזה מילה שהיא תגיד. הרי אם היא תגיד שהיא נורא
לא, לקיחת אחריות של, קודם כל להודות.
מה זה אומר לקיחת אחריות?
להודות.
להודות היא תפסו אותה, או שהיא הודתה, או שהיא סיפרה, או שתפסו אותה. אנחנו לא צריכים שהיא תודה.
אז בעולם שלי יש כל כך הרבה מצבים שכאילו אתה יודע ש, או את יודעת ש, והצד השני מחזיק איזה פוזיציה של זה, מה שנקרא, זה הכל היה ב-AI. אני יודע. זה כבר היום תירוץ.
הוא מכחיש, כאילו הצד השני שבגד הוא מכחיש. רוב הנבגדים, אם הם יודעים, אז עכשיו השאלה אם אנחנו רוצים לבחור לתקן, ופחות חשוב להם הדבר הזה. אם חשוב להם הדבר הזה, אז זה יהיה בקשה, אבל זה תלוי בבן אדם, כי יש אנשים שנורא חשוב להם, שאת תגידי עכשיו שתודי שבאמת עשית את זה, ויש אנשים שזה פחות חשוב להם, רק תעבדי בלפייס אותי, אני רוצה להרגיש שאת עובדת בלפייס אותי. אז אני הולכת עם הבן אדם, עם מה שבאמת הצורך שלו, ואז יש זאת בקשה על השולחן, מה שהצורך שלו. אנחנו הולכים עם מה הנבגדים מרגישים שהם צריכים, ואנחנו מנסים לספק להם את זה.
ואיך בונים את האמון בחזרה?
איך בונים אמון? אז אמון זה דבר שאפשר לשקם אותו חזרה, אבל זה לוקח זמן, וזה דורש שקצת נניח לנושא הזה ולא נדבר על זה. אם אני כל בוקר אגיד, אני לא מאמינה לאף מילה שאתה אומר, האמון לא יחזור, ואמון לא חוזר ממילים. זה לא שאני אשב מולך ואני אגיד לך, תשמע, אני מבטיחה, אני בחיים לא אעשה את זה עוד פעם. אתה לא תאמין לי, אם בגדתי בך, אז המילה שלי לא שווה כלום. אז מילים לא עושות את האפקט. כדי שאמון יחזור, אנחנו צריכים לחוות שגרה, שגרה זה אומר זמן, שגרה שבה אתה מתקרב, בא חשוף, מרשה לי לאהוב אותך, ושוב 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 לא נפגע עוד פעם. צריך זמן. אמון נבנה עם הזמן.
זה נשמע כאילו ההליך הטיפולי פה הוא רק כלפי הצד הנפגד, לבנות את האמון שלו. מה עם הצד הבוגד?
רגע, גם שני הצדדים יש להם עבודה לעשות, אבל שניהם צריכים רגע להחליט שאנחנו מוכנים לתת זמן, שזה חודשיים, שלושה, שבהם אנחנו רגע מניחים את הנשק ומנסים להתקרב. מנסים להתקרב שזה נורא נורא קשה לנפגדים להתקרב, כי זה לבוא שוב נורא נורא חשופים, ואני עלולה להיפגע שוב, אבל אין דרך לבנות אמון בשלט רחוק, בהתכתבות. הדרך לבנות אמון זה להיות בתוך סיטואציה קרובה ושלא יפגעו בנו. אז חייבים בשביל זה להתקרב. אז אנחנו עובדים על להתקרב מאוד לאט במרחב המוגן של הקליניקה. זה לוקח חודש, חודשיים, שלושה חודשים, עד שפתאום הגוף של הנפגדים מרגיש שוואו, פתאום אני כן מאמינה. פתאום אני כן מאמין. האמון פתאום חוזר. זה דבר שחוזר. אם אנחנו לרגע מניחים אותו בצד...
מה זה רגע שפתאום רואים, פתאום
אני
יש איזה קרן אור, כן?
כן, ממש. אבל זה רק אם אנחנו בצד את הנושא, הפסקנו להגיד כל הזמן שאנחנו לא מאמינים, והעזנו להתקרב. ולפעמים הנפגדים צריכים עוד קצת עבודה כדי שהם יעזו להתקרב, כי זה נורא נורא מפחיד, והבוגדים צריכים עוד קצת עזרה כדי שהם יבינו איך להתקרב מחדש ואיך לקרב מחדש. אז... ואיך, ובשלב הבא אנחנו נרצה לבנות את הריקוד הזוגי החדש, אחרת ממה שקרה. הרי הבגידה קרתה לנו, כי רקדנו את הריקוד הזוגי הקום, אז אולי נרקוד אותו עכשיו אחרת.
זה בדיוק כמו שרציתי לשאול, את מתעסקת בלמה? כי אמרת, בוא נעזוב את זה לחודשיים, שלושה, לא נתעסק עם זה, עם הבגידה. לא מתעסקים בטיפול, בשיקום, בלמה?
מאוד מתעסקים בלמה.
מה היה רע, או מה היה, מה דחף, או מה...
אנחנו מאוד מתעסקים בזה. לזה אנחנו קוראים שאלות חקירה. מה היה שם? מה הלכת לחפש שם? מה מצאת בחוץ שאת לא מוצאת בבית? זה הלמה. אנחנו לא עוסקים בשאלות בילוש. שאלות בילוש זה שאלות שבלשים שואלים. כמה פעמים פגשת אותו, איפה היית, באיזה תנוחות, באיזה מלון, האם התנשקתם, האם גמרת? בלי זה.
בלי זה.
בלי שאלות בילוש. אבל מאוד שאלות חקירה, מה זה היה בשבילך, מה גילית שם על עצמך שהיה לך צורך בזה, אולי אפשר לעשות את זה בבית, להביא את הדבר הזה בבית.
ואיך את מתמודדת בחצי דקה שנשארה כשזה בגידה גם מאוד רגשית ולא רק...
גם אותו דבר, אותו דבר, יש כאלה שקשה להם יותר שזה רגשי, בגלל זה אתה שואל את זה ככה, יש כאלה ששואלים הפוך, מה קורה אם זה גם מין ולא רק בגידה רגשית?
לא,
יש כאלה שזה הפוך אצלם.
המין מין, אבל שיש שם גם הרבה רגש.
זה נורא אישי. מה שחשוב, אנחנו עובדים איתו. הרגשות הם החשובים.
דוקטור מיכל צוקר, תודה רבה. אז לא דיברנו, אלא תן לנו עוד שאלה לילדים, לפעם הבאה.
בשמחה
תודה
בפעם הבאה.
תודה רבה שבאת, נתראה בהמשך. משפחה ושוט. חזרנו, ואנחנו עם. היא לא מוכנה, היא לא מסודרת.
דבר, אני, כן. הדור שלי, זה מולטיטאס, זה...
לגמרי.
היא יכולה לעשות כמה דברים במקביל, אני גם אישה, לא כמוך.
אוקיי, אז שלום לנועה ירקוני, מה שלומך?
ברוך השם.
סטנדאפיסטית, שחקנית.
היה לי חשוב לעלות, בסדר, אני...
מגישה, לא. עיתונאית, מה לא?
לא,
מה,
אוקיי, מה, אוקיי, בסדר, אהבתי. זהו, העליתי סטורי שמי ש... שיקשיב, יאזין לנו.
הבנתי שזה...
זה היה לי חשוב.
אוקיי. טוב שהעלית את הסטורי, ועכשיו כשהתפנית, את נציגת הדור הצעיר.
רגע, אני חייבת לספר משהו קודם. אור ישב פה ואמרתי לו, אתה כזה בומר, ואז הוא אמר, כשהבן שלי אמר לי בפעם הראשונה שאני בומר, חשבתי שזה דבר טוב, כאילו אני בומר, כאילו זה
בום. בום, בום. ככה זה היה. זה לפני איזה שנה, שנה וחצי, שנתיים, אבל כן. חשבתי שזה בום, דבר טוב.
לא, זה דבר רע מאוד. לא, לא יודעת. בואו נתקדם.
זה עובדתי. טוב, רגע, נועה, שנבין מה את עושה פה, את נציגת הדור הצעיר, שבא בעצם לדבר איתי על נושאים שמעניינים אתכם בתחום דיני המשפחה והירושה.
או במילים אחרות.
או במילים אחרות.
על החתונה של נועה קירל.
בבקשה, ודניאל פרץ.
ודניאל פרץ.
יש שם בן זוג בצד השני.
לא, בטח שיש בן זוג, אני פשוט לא בעניינים של הכדורגל. אבל רגע, שנייה, לפני שנועה קירל והכל, אני ממש רוצה להשיק היום פינה חדשה בתוכנית שלך.
להשיק פינה בתוכנית שלי?
כן, אני רוצה להשיק פינה בתוכנית שלך.
אבל זו תוכנית שלי, לא
דבר. תראה איך הוא עושה, עושה לי לי גרינר.
אני עושה לי...
דש בחתונה, אתה לא מכיר את זה?
את לי גרינר, אני מכיר את הניואנס הזה.
אביבית בר זוהר, עכשיו בואו לא נשקר פה לקהל, גילוי נאות, ביקשתי מאור אתמול בלילה להגיד את המשפט הזה, לומר את המשפט הזה, על מנת שנוכל לרפרר לחתונה של...
בוודאי.
זה היה של לי גרינר, שאביבית בר זוהר נכנסה עם חבר חדש בחתונה, ואמרה, את משיקה חבר חדש בחתונה שלי?
כן, אז ככה זה היה?
כן, והיה ממש ביף. ביף זה ריב, ריב, ביף, ריב.
הבנתי, זה לא, אוקיי, זה לא בשר, אבל
כן. מה?
לא, בלבלתם אותי לגמרי, אבל שאמרתי אתמול בלילה להגיד את זה, לא היה לי מושג למה את אומרת לי את זה עכשיו, עכשיו אני מחבר את הנקודות, בסדר.
כן, אבל אני רוצה להשיק זה, אחר ברצינות.
תשיקי.
יואו, אתה שמת לנו את הסאונד? יואו!
אוקיי. חבר'ה, להתכנס, להתכנס, יש לנו תוכנית משפטית.
יפה, אז רגע, אז אני רוצה להציג פינה,
בבקשה.
כמו שש אחרי המלחמה, להתגרש אחרי המלחמה.
בבקשה.
אז תגדיש. וגם עוד מבזק, מבזק החתונות. חד תונות.
חד תונות.
אוי, זה נהדר, יש לך מפיק מדהים.
לגמרי, מפיק, טכנאי.
טוב, אז כן, אז מה היה לנו בזמן שלא הייתי?
מה היה לנו?
אני חייבת לדבר על הפצרית, אני לא יכולה, זה חזק ממני.
על הטלפון?
אני חייבת לדבר על הטלפון של הפצרית. אני יודעת שאנחנו תכף נדבר, אני מבטיחה, אני הבאתי פה מידע מטורף מאחורי הקלעים של החתונה של נועה קירל, ושאלות מאוד מאוד חשובות עליך בענייני הסכמי ממון, מה קורה כששני מותגים כאלה גדולים מתחתנים, ובאמת יש פה שאלות שהן מעניינות בטירוף.
מעניינות, מצוינות, נכון.
אבל שנייה על הפצרית, דקה, אני לא יכולה. הפצה, מה קורה?
מה זה מה קורה?
לא יודעת, מה קורה? כאילו מה, זה תור הזהב של עורכי הדין, אתם כאילו כוכבי רוק, מה קורה לכם? בחיים לא הייתם סקסים כל כך.
נכון, נכון, העולם שלנו מרתק, אבל הסיפור הזה יש בו גם זוויות אחרות. לי הסיפור הזה קצת עצוב.
לסיפור הזה קודם כל הוא עצוב לכולם, לא ניכנס לזה בעניין הזה, אבל סתם, רציתי לדעת, אם...
כן.
באמת, שאלה קטנה שאלתה לי בראש, אמרתי, אני אשאל אותך. נגיד, טלפון, אחרי שבן אדם קורא לו משהו, סתם, נכנס אפילו לכל, חס ושלום הולך לעולמו, זה קניין, ויש בני זוג נשואים, קניין של מי הטלפון?
זה שאלה מצוינת, תודה. אגב, אין לך מושג בכמה תיקים, עכשיו אני לוקח אותך לעולם דיני המשפחה, אנחנו ממש נאבקים על הטלפון הזה, לדוגמה, לאחר שבן אדם נפטר.
Mm-hmm.
היה לי מקרה שבן אדם נפטר, הוא לא היה נשוי, ומישהי טענה שהיא בת הזוג שלו, ולכן היא יורשת מחצית. אם לא היה נשואים, היא יורשת מחצית. הילדים שלו, שזה נגזל מהם, הירושה, אם היא תירש מחצית, טענו שהם כבר נפרדו ודרשו לקבל מבית המשפט הטלפון של האבא להראות את ההתכתבויות שלו, לדוגמה עם נשים אחרות, שהוא mm-hmm. יצא, שהוא זה, ובית המשפט נתן את הצו, והטלפון, מה שנקרא, הופקד בית המשפט ונפתח וגולה לכל הצדדים, לדוגמה.
כראיה?
כראיות, בוודאי, מה שהיו שם, ההתכתבויות, האם היו בני זוג, האם לא היו בני זוג, אולי נפרדו חודשיים לפני הפטירה, ממש ככה.
זה נכנס להסכם, אפרופו הסכמי ממון, תכף נדבר על כמובן הכוכבת על נועה קירל, אבל זה נכון להיכנס להסכם ממון, הפלאפון אחרי, או שזה ממש שאלה
מטומטמת? לא, זה לא שאלה, זה חלילה לא שאלה לא חכמה, אבל זה קשה להיכנס לפינה הזאת, אבל שאלת שאלה טובה, של מי הטלפון? הטלפון של בעליו, גם אם הוא נפטר.
אבל אז?
אבל אז, אם רוצים, לדוגמה, לבוא ולהיכנס ולהוציא ראיות, לפעמים אחד הילדים מחזיק אותו וכבר עושה בזה שימוש, אבל בעיקרון, כמו שיש לנו פרטיות על המכשיר הזה ועל כל הדברים שלנו בפנים,
זה היום,
בחיים,
זה הכל שלנו, זה באמת הרבה טלפון,
הכל שם.
זה לא רק מכשיר
הכל, סלולרי. הכל, אני לא מכיר אחד שיהיה מוכן, זה מה אנחנו מתכתבים, עם מי אנחנו מתכתבים, מי אנחנו מצחקקים, איזה...
תמונות, עם... סרטונים.
תמונות, איפה אנחנו גולשים?
נכון? לי הכל תקין, תקין, תקין.
גם אצלי, את יכולה להסתכל.
אני אין לי עניין להסתכל לך בטלפון, אבל אני לא אשתך, תודה לאל. אבל אני חושבת שזה באמת נהיה, זה נהיה הטלפון, זה נהיה הרבה יותר ממה שאנחנו, זה מעניין אותי לדעת, נגיד, אתה לא תכניס את זה ב... לא הכניסו את זה בנגיד צבא? לאחר מותי? חס ושלום. חס ושלום. אבל נגיד, לאחר מות הכלב, הטלפון של הכלב יעבור ל... לחתול.
בוא נגיד ככה, אפשר לחשוב על זה, כי הטלפון לפעמים עוצר בתוכו דברים חשובים, בין זיכרונות רגשיים ובין אולי איזה קוד לאיזה חשבון ביטקוין, אני לא יודע. אז יכול להיות, אפשר לחשוב על זה.
אני נתתי פה...
תקדים.
דרופ דה... מה זה?
ממש תקדים. חברים, מעכשיו צבאות, מורישים פלאפונים. בום, בומרים.
בום, מה קורה? מה קרה היום גם בדיון של הפצרית? התפוצץ לי המוח בבגץ, זה טירוף, זה טירוף, אני לא יכולה, הם עומדים שם עם החליפות שלהם. אני השתגעתי, אני פשוט השתגעתי, אני אשתגע לי כל המוח.
מה, היום מי יחקור את הנושא?
לא, גם יש לי סיפור מצחיק, אבל אין לי זמן לכלום במקום הזה.
בואי, תעשי סיפור קצר מצחיק.
רציתי שציון אמיר יתראיין, והתקשרתי אליו אתמול איזה 3-4 פעמים כדי שיעלה לתוכנית להתראיין, הוא צעק לי, אני עסוק, אני עסוק, אני עסוק, אני פותחת היום את המהדורה, אני רואה מה קורה, הוא ממש מייצג את ה...
נכון,
הוא
עובדין מצוין, ועסוק.
ועסוק, טוב, זה היה מטורף, אבל אני חייבת אתה תגיד את השיר, כי זה שיר בעיניי שמאוד מתכתב עם התקופה.
מה, עכשיו שעוברים לשיר? כאילו, נועה מוציאה אותנו לשיר, ומבקשת ממני לעזור לה ולהגיד...
לא, אני יודעת איזה שיר.
מה השיר? מה?
שתציתי שזה אתה, כי זה שיר של בומרים.
אדוני השופט, זהו זה? זה ביצוע מקסים.
של אריק איינשטיין, כן?
אוי. אני זוכר את השירה בציבור עם אמא שלי שהייתי הולך שתהיה לצעיר.
אוי, למה הוא הורס את כל הרגעים הטובים שקיימים בעולם?
יאללה, בוא נשמע.
אפשר לשיר?
בוודאי.
תשיר לי את המיקרופון פתוח. לא בטח.
משפחה ושות.
חזרנו, אנחנו עם נועה ירקוני, ממשיכים. על מה אנחנו ממשיכים אחרי החלק הסוער הקודם?
טכנאי, שים אותי ברמקולים, כולם עדנים עולים, על נועה קירל בחתונת השנה. מה אתה יודע על החתונה? מתי זה קורה? חידון החתונה הגדול, מתי זה קורה?
לא, זה אני יודע כי ראיתי אותך היום בטלוויזיה מדברת.
אוקיי, נכון. מתי זה קורה?
זה היום היה.
ומה קורה מחר?
יש את המסיבה הגדולה.
יפה מאוד, מישהו הקשיב לי.
אבל אני אגיד לך איך אני יודע. כן. לא, אני לא ממך בכלל. לא ממך בכלל. הבת שלי, בת 13 שלא תהרוג אותי, שכבר הודיעו על החתונה, אמרה לי, אבא, איך אני לא מוזמנת?
למה שהיא תהיה מוזמנת?
אין סיבה, אבל היא נורא רצתה.
איזה חמודה. כן, וזה. לא כל מי שאוהב את נועה קירל יכול להיכנס.
אני יודע, היא לא מבינה את זה.
היא אמרה בחתונה מחר שצריך להיכנס מעל גיל 21, בת כמה הבת שלך?
13, היא אמרה לי את זה. היא אמרה לי, מעל גיל 21, בלי טלפונים.
זהו, אז השאלה אם אפשר להיכנס בלי טלפונים, בלי ילדים, בלי רכבים. האם אפשר להיכנס גם בלי הזמנה? צריכתי את עצמי. מעולה.
בואי ננסה.
טוב, רגע, זה קורה היום חתונה 150 איש.
שלהם מזל טוב, באמת.
באמת מזל טוב. אני ממש לא חושבת שזה קשור ליחד או דברים כאלה. אני ממש חושבת שזו אהבה. מותר להגיד מה חושבים, ואני חושבת מידה חופשית, ואני חושבת שיש כאלה שאומרים שכן, ואני חושבת שיש שם אהבה, וזה מרגש אותי בטירוף.
ושני אנשים יפים ומוכשרים. ומייצגים אותנו בכבוד. באמת אני חושב.
מייצגים אותנו בכבוד, גם בארץ וגם בעולם. אני לא מבינה את הביירן מינכן הזה, אבל זה כבוד גדול להיות שם, לא?
הוא שוער ענק, והוא בביירן מינכן מושאל עכשיו להמבורג, ורק שיהיה לו בהצלחה, שרק יצליח.
אז עכשיו יש לי שאלה, באמת, אלו שני מותגי על, ההון שלה מוערך, אני אפילו לא רוצה סתם לומר מספר, לדעתי היא שווה, באמת, הקריירות של שניהם שוות מיליונים.
נכון.
עכשיו, אני, נו באמת, ברור שהם חותמים על הסכם המון.
לא יודע, אבל יכול להיות.
נו, מה, ברצינות, אין דבר כזה לא לחתום על, אתה היית ממליץ לא לחתום על הסכם המון באירוע של נועה קירל ואדון פרץ?
הייתי צריך לשבת עם שניהם ולהבין.
היית רוצה לשבת עם שניהם ולהבין. בוא, אל יתעלל חוגר, כי איך אומרים את המשפחת הזה? המפתח הזה, נו לא. ידעתי את זה, אני ידעתי את זה, יש לי תואר שני עם כל הצחוקי ידע. אתה היית רוצה לשבת, זה זכה בזה מישהו אחר.
אוקיי.
אבל אם הם עדיין פנויים, הם יכולים, לא עשו את זה, הם אתה הכי טוב, אבל כן.
אבל לשאלתך, הסכם המון, עזבי אותם, תני להם ליהנות מהיום.
נכון.
הסכם המון בין שניים כאלה, דיברנו מקודם בתוכנית על שיש פערים מאוד גדולים, אחד שבא עם הרבה הון ואחד שבא עם פחות, ואז באמת מבינים את הסיבה. אבל גם שניים כאלה שהקריירה שלהם כבר הם מותגים ושווה הרבה, והרבה כסף וצפי להרבה הכנסות, יכולים לרצות להגן ולעגן בהי ובעין את ההסדרים ביניהם, שאם חלילה, שאם חלילה, לא, הרי למה עושים את ההסכמים האלה? שאם חלילה לא ילך, חלילה נפרדים, אז לא יריבו. ההסכם כבר אומר איך מחלקים, ובהחלט לשניים כאלה שרצים כזאת קריירה, זה מחשבה נכונה לעשות.
עכשיו, הוא בן 25, היא בת 24, הם מותגים עם כל ההצלחה, הם עדיין צעירים, הם חותמים עכשיו על הסכם המון, ואם עוד מעט מישהו יקבל קמפיין בלא יודעת מה, או אם פתאום הוא יקבל הצעה בחול שהוא לא יכול לסרב לה והיא כבר אשתו, ונגיד יש ילד נגיד בתמונה, והיא מפסיקה את הקריירה שלה ועוברת לזמה.
אז את בעצם שואלת אותי, האם הסכם המון משתנה או מתבטל עם שינוי נסיבות, כי לפעמים החיים...
אפשר?
אז ככה, הסכם המון, וזה חשוב מאוד להבין, זה עכשיו החלק הרציני שאני לוקח את הדיון, הוא ברזל. חותמים עליו, הוא לטווח ארוך, אגב, לא מוגבל בזמן, לא מוגבל בזמן. כן, זוגות לפעמים מכירים בגיל 25,
נכון.
והוא יש לו חברה קטנה, וקובעים שבגלל שהוא, החברה הזאת הוא הביא לנישואים, היא שלו. אבל אחרי 25 שנה, החברה הזאת היא הופכת להיות...
מה זה?
קחי זה חברה גדולה, מייקרוסופט, גוגל וכולי, כן? אז מה, איפה ההיגיון? והיא לאורך השנים אולי גם עשתה קריירה, גם גידלה ילדים, לקחה חופשות לידה. איפה ההיגיון? אז קודם כל, חשוב מאוד להבין, ההסכם הוא ברזל. כדי לשנות אותו, כמעט אי אפשר לשנות אותו, בהסכמה אפשר לשנות, אם הצדדים מחליטים ביחד, כי צד אחד הפסיק לעבוד לטובת הבית, צד שני קרה איזה משהו דרמטי והתפתחה קריירה, וזה לא הוגן שזה יהיה רק נחלתו עם נפרדים, אז אפשר לשבת, כן, אם מוצאים את ההגינות הזאת, אם לא מוצאים אותה, הסכם הוא מאוד דרקוני, הוא נועל אתכם.
כמה אפשר לעשות הסכם שהוא פתוח היום כשהם יושבים? סתם, אני רוצה שתתאר לי איך נשמעת פגישה כזאת? תכניס אותי שנייה לחדר הכמוס הזה שמדברים על מספרים, ואיך זה נשמע? מה היא אומרת? היא יושבת שם, ההורים שלה יושבים שם, איך זה עובד?
תראה, מי יושב שם? אני משער שאנשים בוגרים יושבים בעצמם.
היא גם בוגרת.
נכון, ולכן אני משער שאני... עזבי, אנחנו לא מדברים עליהם, אני לא יודע מה הם עשו ומה הם עשו.
לא, אבל ברור, בגלל שאנחנו לא יודעים, אנחנו סתם מדמיינים בראש שלנו. איך נראית פגישה של שני אנשים, לא נועה ודניאל, שני אנשים מאוד מפורסמים, מאוד מוצלחים ומאוד בעלי ממון.
אז אתה יושב איתם, וקודם כל ננסה להבין מה הכוונה. עכשיו, אמרת איזה מילה קודם, בוא נעשה את זה אולי הסכם פתוח,
כדי כן, ש... כמו ניסויים פתוחים, אז הסכמים פתוחים.
לא, התכוונת שהוא יהיה גמיש, נכון. שאם משתנים דברים, אז
בדיוק.
אז הוא ישתנה איתנו. אבל זה בעיה, כי למה עושים את ההסכם הזה? למה אנחנו עושים את ההסכם הזה? כדי שהוא לא יהיה פתוח, שלא נריב. זה מבחינתי, ככה הפגישות האלה נראות אצלי. בוא נחשוב ביחד איך עושים הסכם הכי נכון, הכי הגון, אבל שלא לא תצליחו לריב גם אם תרצו.
אז האם נותנים את כל הסנריואים האפשריים? אם אני עכשיו מצליחה מאוד בחול, אם יוצא לי שיר וזה,
אין, פתאום... אין שום סיכוי, לא אצל אנשים כמו קירל ודניאל פרץ, וגם אצל אנשים שאין להם קריירות כאלה, אין שום אפשרות לדמיין או לכתוב או להסדיר.
זו בדיוק הבעיה.
את כל האפשרויות, ולכן קובעים עקרונות. והעקרונות צריכים להיות כמה שיותר ברורים, פשוטים וסגורים, לא פתוחים.
לא פתוחים.
לא עשינו שום דבר בזה שהשארנו הסכם פתוח. אוקיי? כי אז הם יכלו לריב בלי הסכם, ויכלו לריב בלעדיו ואיתו.
תן לי דוגמה להסכם, לעיקרון בהסכם.
עיקרון לדוגמה, הנה, תן לך עיקרון, מה שאני מייצר, אני בפרק ב', אני רוצה שכל רכושי, אני מכיר מישהי, כל רכושי יישאר לילדיי מפרק א', ולכן כל דבר, עיקרון, כל דבר שיש לי או יהיה לי, רק שלי.
אוקיי.
תרומתך לא מקנה לך שום זכות. לדוגמה, או, מה, כדי שזה יהיה הוגן, על כל שנת ניסויים, יש כאלה שעושים את זה, 30,000 דולר. היינו 10 שנים, 300,000 דולר.
במידה ונפרדים.
במידה ונפרדים.
כן.
נכון? מאוד פשוט. את רוצה, אחרי 10 שנים, לא, הוא הקים חברות, הוא עשה דברים, לא גברת, או לא אדוני, חתמת שלא.
לא, זה לא פר בכלל.
חתמת שלא, חתמת שמגיע לך 30,000 דולר, או מגיע לך 30,000 דולר לשנה.
ואם זה שווה הרבה יותר.
אבל זה בדיוק העניין, זה הסכם.
יש לפעמים שנכנסים לפתוח הסכם, ואז באים לפתוח הסכם, ובעקבות פתיחת ההסכם מתגרשים?
תראי, בוודאי, בדרך כלל אם באים לפתוח הסכם, אז כנראה צד אחד מרגיש מאוד לא נוח, נכון. עם מה שקורה, ומנסה לדבר ליבו או ליבה של בן, כן. או בת זוגו, ואם לא מוצאים אוזן קשבת, זה יכול מאוד לפגוע, הרי כסף הורס משפחות.
מחרב
משפחות, גם זוגות, גם אחים, לירושות, כסף הוא מאוד מאוד קשה בתוך העולם המשפחה. אבל אם עושים הסכם, למרות הקושי, צריך לחשוב הרבה קדימה, לאן זה יכול להוביל אותנו. אבל שיהיה סגור, זו דעתי.
לא, דעתך נשמעת לי טוב. תמיד עדיף לסגור דברים ולא להשאיר קצוות פתוחים, למרות שזה מאוד, באמת, אני חלום שלי להיות זבוב קטן בחדר הזה, חלום שלי גם להיות בחתונה, לא יודע מה אני יושבת פה בכלל.
תראה, לא רק הבת שלי בת ה-13.
זה פה ביפו, אני רוצה תגיד לי, אתה רציני? אני רוצה להיות שם, אתה יודע כמה מנות יש להם? 35 מנות, ועכשיו זה השלב של המלאווח עם הנוטלה. יש מלאווח עם נוטלה היום.
אני מקווה שזה הכל טעימות, אבל כזה...
לא טעימות, אני ראיתי הכל, יש שם שוקולד דובאי, ומחר בכלל הולך להיות טירוף, ואושר כהן, וטירוף הטירופים, ודיג'י איתי גלו שעשה לה את זה. אוף, אוף. אוף, איזה פומו מעצבן, למה אני לא מוזמנת? נועה, אם עכשיו במקרה את שומעת, ממש רוצה לבוא.
אוקיי, עכשיו נועה צריכה להסתכל חצי שמאלה ולראות שצח המפיק.
נגמר הזמן.
כבר מזמן נגמר הזמן, ואף אחד אי אפשר היה לעצור. אנחנו מסכמים.
אוקיי.
בסדר? זה השלב שאת.
שאני שותקת ויושבת בשקט, אני חוזרת לטלפון שלי.
תעשי את הסטורי, בדיוק. אז חבר'ה, תודו, אני, שזאת הייתה שעה שמוכחה לכולנו כמה דיני המשפחה.
חשובים, סליחה.
הם לא רק עניין של חוקים, תרגישי חופשי להתערב. לא רק עניין של חוקים, אלא קודם כל של אנשים, שמענו היום מדוקטור מיכל צוקר, הלכת לדבר על כסף, אמון וגבולות, בצורה שמחזקת ולא שוברת את הקשר, על איך אפשר לשים על השולחן נושאים רגישים, כמו הסכם ממון, בלי שזה יישמע כמו חוסר אמון, אלא דווקא כמו דרך לשמור על מערכת יחסים בריאה ושקופה. דיברנו גם על גירושין, מילה שאף אחד לא אוהב לשמוע, אבל לפעמים היא חלק מהחיים, והבנו עד כמה הבחירה בדרך של שיתוף פעולה והסכמה יכולה לעשות את כל ההבדל. לא רק בתוצאה המשפטית, אלא גם בתחושה של הילדים וביכולת של שני ההורים להמשיך לתפקד יחד, גם אם לא כבני זוג. עסקנו גם בהורות אחרי פרידה, נושא שמוכיח שכשיש ילדים, הפרידה אולי סוגרת פרק זוגי, אבל פותחת פרק חדש של הורות אחרת. ובסוף נגענו בנקודה כואבת והכי אנושית, בגידה ואמון. הבנו שגם אם אי אפשר להחזיר את הגלגל אחורה, תמיד יש דרך להבין, לאבד, ואולי אפילו לשקם, אם רק מוכנים לדבר ולשמוע באמת. ולא נשכח כמובן את השיח, איך אפשר לשכוח, זה קיים רק הרגע.
וואי, זה היה הרגע, וואי, זה היה מרגש מה שאמרת עכשיו, האמון.
אה, באמת?
מרגש אותי, כן.
אוקיי, אבל אפשר להתעלם מהחלק השני של התוכנית. כן. בהובלתה של נועה ירקוני, שהביאה לנו זווית רעננה וכלילה, על איך הדור הצעיר, וצחיק אותך, מסתכל על זוגיות, על חוזים ועל נישואים בעולם שבו הכל משתנה ורץ לכם מהר וקצר, כמו סטורי.
יפה, יפה, אהבתי, וואו.
אז נועה, שהיא ממש, כמו שאתם שומעים, ממש פה לידי,
לא הולכת.
צחקנו, חשבנו, ובעיקר הבנו שגם אצל הדור הצעיר, מאחורי כל הציניות, מסתתרת תקווה לאהבה אמיתית, וביטחון רגשי. אמן, אמן. אז אם יש דבר אחד, לקחת מהתוכנית הזו, שהחוק יכול להסדיר זכויות וחובות, אבל רק הקשבה, אמפתיה, נועה, ושיח פתוח, יכולים לבנות אמון, אהבה ומשפחה. וממש לפני סיום, תודה גם לטכנאי המקסים, יונתן כהן.
אין עליו, אין עליו, התאהבנו.
וכמובן, אם כבר את מוחאת כפיים, אז למפיק האגדי שלי, צח שמעון, מספר אחת. תודה לכם שהזמתם.
ולך, אתה עכשיו אומר על עצמך?
אני הייתי עורך דין אור גלאון, תודה לי. מחכה לכם כל יום שלישי, 21:00, משפחה ושות, אני מבטיח לכם, לא כל תוכנית תהיה כזו. ערב טוב, בשורות טובות, איזה שיר יש לנו?
ראש הממשלה, נועה קירל. יאללה. אומייגאד.
מזל טוב, מזל טוב.
מזל טוב, מתוקה שלנו. אני עדיין פנויה, אם את רוצה.